שבוע פרשת כי תבוא, זו פרשה שיש לנו את דברי התוכחה לעם ישראל. דברי תוכחה בפרשת כי תבוא הם הארוכים והכפולים שיש בתורה. וכאן השיחה מדברת על המשמעות הפנימית, איך להתייחס לתוכחה שכתובה בפרשה, ואנחנו נראה התייחסות לדוגמה אחת מהתוכחה. אומר רבי ככה, כבר נאמר פעמים רבות שלמרות שמטרת רש"י היא ראשית כל לפרש את פשוטם של הפסוקים, כולל פירושו גם יינה של תורה, פנימיות וסודות התורה. כאמרתו המפורסמת של אדמו"ר הזקן, שבשבוע זה של פרשת קומי אורי חל חי אלול, יום הולדתו, ידועים דברי הבעל שם טוב, שגם יום הולדתו שלו בחי אלול, לגבי עניין זה של הולדת אדמו"ר הזקן ביום זה. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן אומר, איך צריך להתייחס לפירוש רש"י על התורה, שזה לא רק בא לפרש את פשוטם של פסוקים, רש"י בא לפרש גם את היין של התורה. יש ברש"י גם דברים יותר פנימיים. זה ההפטרה בעצם קומיה. צריך להסתכל ביום יום, לדעת מה הלשון של הציטוט של הפתגם. כך הם הדברים גם בפירושי רש"י בפרשתנו על דברי התוכחה. מסתכלים איך רש"י מסביר לנו את התוכחה, אנחנו יכולים לראות יינה של תורה בתוך פירוש רש"י. אפשר לומר, אפשר אף לומר, שהדברים מודגשים יותר ביחס לפירושי רש"י על התוכחה. זאת אומרת, כל פירוש רש"י על התורה זה כולל יינה של תורה. אבל פירוש רש"י על דברי התוכחה, בוודאי ובוודאי שהם כוללים יינה של תורה. לפי הסברו של אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, על דברי התוכחה עצמה, מה אומר אדמו"ר הזקן? איך אנחנו צריכים להסתכל על התוכחה? אמנם משמעותם בגלוי יפך הברכה. כשמסתכלים על התוכחה, זה נראה רשימה של 96 עניינים של יפך הברכה, ככה בפשטות. אך בכל זאת, לפי האמת, אינם רק ברכות. מה זה כאן אומר? שזה בעצם ברכות מסתרות. גם אם הם נראים כהפך הברכות. התורה כוללת בתוכה סאטים וגליה, והסאטים, הפנימיות והנשמה של הכללות, הוא עניין של ברכות נעלות ביותר. בדומה לנאמר בגמרא, אנח כולו ברכת ענינו. זה ביטוי שרשבי אמר לבן שלו, כשהוא קיבל ברכות לא מובנות ממישהו שלח אותו אליו לקבל את הברכות, אז הוא בא בתלונה, מה הוא אמר לי? אז אמר לו רשבי, כל מה ששמעת הם ברכות. אז גם אותו דבר אומר אדמו"ר הזקן על פרשת השבוע, כל הפסוקים של התוכחה זה בעצם ברכות. אז אם הפסוקים הם ככה, אז כך הם גם פירושי רש"י על התוכחה. הפשט שברש"י מדגיש את חומרת הלא טוב, שלפי פשוטו של מקרא. אבל לפי עינה של תורה שברש"י, באות אותן מילים לגלות את הפנימיות ולהדגיש יותר את הברכות הנעלות שבתוכחה. את כל דבר של כל פסוק של הפרשה, רש"י בפשט בעצם מעצים את הבעיה, אבל ביינה של תורה, אז דווקא הביטוי של רש"י מעצים את היינה של תורה, את הברכות שבזה. ואז הרב ייקח דוגמה של אחד התוכחות, איך לומדים את זה, איך מבינים את זה, ומה רש"י מוסיף על כך. בסוף התוכחה אומרת התורה, ושבחה השם מצרים באוניות. בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. זה הפסוק מהסוף של התוכחה. בפשטות מובן, שכיוון שפסוק זה נאמר בסיום התוכחה, הוא בא לבטא את הפך הטוב הגדול ביותר. אומרת, אם זה השיא של הכללות, אז לכאורה הפסוק הזה אמור לבטא את השיא של הבעיה. ואם כן, אין מובן. מהי הפורענות הגדולה בכך שבני ישראל יחזרו למצרים, ואף אחד לא יוצא לקנותם לעבדים ולשפחות? לפי הפשט, אם הפסוק הזה אמור להביע את המצב הכי גרוע, מה גרוע כל כך שהיהודים חוזרים למצרים ואף אחד לא רוצה לקנות אותם? מצוין, מה הבעיה בזה? רש"י מסביר על כך שכאשר כתוב באוניות, מה הכוונה שעם ישראל חוזר למצרים באוניות? הכוונה היא בספינות בשבי, שביה, שהיהודים חוזרים למצרים לא ברצונם, אלא הם נלקחים בשבי למצרים. כלומר, הם יחזרו למצרים כשבועים. ועל המילים ואין קונה, אף אחד לא רוצה לקנות אותם. אז שאלנו מה הבעיה בזה? אומר רש"י, כי גזרו עליך הרג וכיליון. רש"י אומר, אף אחד לא רוצה לקנות אותך, למה לא ירצו לקנות? כי ירצו להרוג. ומילא רש"י מעצים את הבעיה שבמילים האלה. במבט ראשון נראה שבפסוק זה ישנן בעיקר שתי פורעניות. א', ישראל יבואו למצרים בשבי, וב', יגזרו עליך הרג וכיליון. אנחנו רוצים לסכם מה נאמר כאן, שני הדברים האלה. ואילו שאר המילים בפסוק, שזה יהיה באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאיבך לעבדים ולשפחות, הם רק פרטים בשתי הפורעניות הללו. אחרי הנקודה העיקרית, זה שתי נקודות, יחזרו בשבי וירצו להרוג אותם. אך אפשר לומר שרש"י מראה באמצעות לשונו המדויקת בפירושו, כיצד כל פרט בפסוק מוסיף דבר שהוא כשלעצמו איפך הטוב, כדי להעלם. ובדומה לכך בעינה של תורה, הוא מסביר כיצד כל עניין מוסיף בגדולה ובטוב של הברכה שתהיה לישראל. בלי רש"י, אנחנו בכלל לא מבינים מה הפסוק אומר. בלי רש"י בכלל לא מבינים מה הבעיה. רש"י מעצים את הבעיה, אבל לכאורה, במבט ראשון נראה שהבעיה כנראה רק שתי דברים כלליים. כל השאר זה מילים לרקע. נראה בי לא. אם נדייק ברש"י, נראה שכל פרט מהפסוק מעצים את הבעיה, ובמילא בעינה של תורה, כל פרט בפסוק מעצים את הברכה. כדי להבין זאת, יש להקדים ולהסביר. מדוע מדגישה התורה ושבחה בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה? זאת אומרת, אתה תחזור למצרים באותו דרך שהקדוש ברוך הוא אמר כי אתה אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותה מאוד עד עולם. שהרי לכאורה, מהי חשיבות עובדה זו? וכיצד היא קשורה לתוכחה? ולכאורה, אין רואים שרש"י עונה על כך בפירושה. מה הנקודה הזו שהתורה רוצה להדגיש, שאנחנו נחזור בדרך שהקדוש ברוך הוא אמר לא לחזור? מה הבעיה בזה? יש המפרשים, שבכך מסבירה התורה, מדוע ושבחה דווקא באוניות. כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, לא תוסיף עוד לראותה בדרך זו, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, לא ייתכן שישראל יבואו למצרים בדרך הזה, בדרך היבשה, ולכן מודגש בפסוק ושבחה באוניות. יש מפרשים שאומרים שאם הקדוש ברוך הוא אמר שלא נוסיף להיות בדרך הזו, אז כנראה לא רק שזה איסור, אלא הקדוש ברוך הוא גם אומר בתורה שזה לא יקרה. אז אם זה לא יקרה, אז איך כתוב בפסוק שאנחנו כן נחזור לאותו דרך עצמה, ושבחה של מצרים בדרך אשר אמרתי לך? לכן אומרים המפרשים שזה הסיבה שהפסוק מוסיף באוניות. שאם זה באוניות, זה דרך הים. לא בצורה איך שאנחנו הלכנו שם. אך קשה להסביר כך לפי פשוטו של מקרא, שזה דרכו של רש"י בפירושו על התורה. כי מדוע חשוב לציין בתוכחה שבשבחה השם מצרים איננו סותר את לא תוסיף לראותה? בסדר, יש כאן איזו שאלה צדדית, שצריך להבין אם הקדוש ברוך הוא אמר שלא נוסיף לראותה, אז איך זה קרה בכל זאת, אבל זה לא קשור לתוכחה. ובמיוחד קשור לכאורה, לא היה צריך להיכתב בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. כל המשפט הזה מיותר. שפחה של מצרים, אם לא נכתוב בדרך אשר אמרתי לכם, לא תוסיף עוד לראותה, גם לא יצטרכו לכתוב באוניות. כל המשפט הזה לכאורה לא קשור. כי גם זה לא קשור לכאורה לתוכחה. ומילא לא היה צריך לציין באוניות. אז בעצם כל הקטע הזה, למה התורה כותבת את זה בכלל? ושפחה השם מצרים בדרך אשר אמרתי לך, מה הקטע הזה מוסיף? רש"י לא מתייחס לשאלה הזו בכלל. למה זה כתוב? לכאורה ניתן היה לומר, כפי שנאמר במדרש לקח טוב, שבכך רוצה התורה להדגיש למה עלולות העבירות לגרום. למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, לא תוסיף עוד לראותה, יכולים החטאים לגרום לביטול הבטחה זו על ידי הקדוש ברוך הוא. יש מדרש שמסביר שבזה התורה רוצה להראות, זה חלק מהתוכחה, התורה רוצה להראות עד כמה החטאים, מה הם יכולים לגרום לאדם, ליהודי, שכאילו כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו מתחרט על מה שהוא אמר, שלא נוסיף עוד לראותה, והנה הוא כן מחזיר אותנו לאותו מקום. אך גם הסבר זה איננו מתאים כל כך לפשוטו של מקרא. כי כדי לדעת עניין זה, שהחטא, במיוחד חטאים חמורים, עלול לגרום לביטול הבטחת השם, אין צורך להגיע לקללות הנוראות ביותר, ובמיוחד בסיום של התוכחה. כי למדו זאת כבר לפני כן אצל יעקב, ועוד מהו הקשר בין זה דווקא לעניין של החזרה למצרים. אצל יעקב רואים שיעקב אבינו פנה לקדוש ברוך הוא ואומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. רש"י שם מסביר שיעקב אבינו היה ירא, אולי הוא יתלכלך בחטא, וזה יגרום שההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו לא יתקיימו. אז רואים כבר את העיקרון הזה שחטאים יכולים לגרום ביטול הבטחות אלוקיות. אז לא היה צריך כאן בתוכחה להוסיף, לחדש את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לא ללכת, לא לחזור למצרים, ויכול להיות שהחטאים יגרמו שכן הדבר הזה יתבטל. א', זה כבר למד את זה ליעקב. ועוד, מהו הקשר בין זה דווקא לעניין של החזרה למצרים? הוא מובן בפשטות שאי אפשר להסביר לפי פשוטו של מקרא שלמרות שהיה ציווי של השם לא לשוב בדרך הזו למצרים, גרם החטא לכך שהקדוש ברוך הוא אינו מתחשב בכך, הוא מביא לידי עבירה על הציווי. כי מהו הקשר בין העניין שחטאים גורמים לעבירה בעל כורחם על ציווי נוסף לבין התוכחה? זאת אומרת, יכול להיות, זה שתי דברים שונים. רוצים להגיד תוכחה לעם ישראל, אבל מה זה קשור, התוכחה שרוצים להגיד לעם ישראל, על העובדה שהקדוש ברוך הוא לא מתחשב בציווי שהוא נתן, והוא גורם שאפשר יהיה לעבור על הציווי, וכאילו בעל כורחם, כי הרי לוקחים אותם למצרים בשבי, באוניות, בעל כורחם. מה זה מוסיף בתוכחה הפרט הזה? כל פנים נסכם, שהרב אומר שצריך לראות בפירוש רש"י על הפרשה שבכל מילה שהוא מוסיף בפשט הוא מעצים את התוכחה ובעינה של תורה הוא מעצים את הברכה. כדי להבין את זה הרב שאל על התוכחה האחרונה, שבתוכחה האחרונה יש שתי נקודות כלליות, ככה מובן מה התוכחה. נקודה אחת כללית, שעם ישראל יחזרו למצרים בשבי, ונקודה שנייה, שיגזרו על עם ישראל הרג וכיליון. ועל זה הרב שאל שלכאורה יש שם תוספת על העניין שהפסוק מתאר משפט שלם שהוא לכאורה לא קשור ורק שלא מתייחס לזה. כדי להבין זאת, יש להקדים ולהסביר יותר את פירוש רש"י על באוניות. מה רש"י אמר על המילה באוניות? בספינות בשבי. ככה רש"י הסביר. שהם חוזרים למצרים, הם חוזרים בספינות וחוזרים בשבי. שהרי, לכאורה, ההסבר שישראל ילכו למצרים בשבייה, אינו קשור רק למילה באוניות, אלא גם למילה וישיבך. האם רש"י רוצה לחדש לנו שצורת החזרה למצרים תהיה בשבי, אז זה קשור למילה הראשונה, וישיבך השם מצרים. על המילה וישיבך יכול רש"י היה להגיד וישיבך בשבי. אבל על המילה באוניות, שרש"י מסביר שזה בספינות, לא שמה נוגע להדגיש שזה יהיה בשבי. ואם כך צריך היה רש"י לפרש זאת על המילה וישיבך, ולא בקטע שבו הוא מפרש את המילה באוניות. במילה באוניות, שם רש"י צריך להוסיף שזה היה בשבי, שזה יהיה בשבי. זה קשור יותר למילה וישיבך. בעלי התוספות מסבירים שהמילה באוניות מחמירה את השבייה. שאם היו מולכים אותם ברגל, לא היו שווים רק הגדולים היכולים ללכת ברגל, ואילו באמצעות האוניות, יהיו שווים גם טף ונשים. זאת אומרת, בעלי התוספות מסבירים שרש"י מסביר את העניין של שבי דווקא למילה באוניות, כי זה מעצים את בעיית השבי. שהשבי היה, יהיה כזה, שאפילו את הקטנים, את הילדים הקטנים, ייקחו משם. אבל מכך שרש"י אומר, בשבייה סתם, בלי תוספת שום הסבר, אבל רש"י לא מוסיף בשבי גם נשים וטף. הוא אומר רק את המילה בשבי, מובן שהחידוש אינו בכך שהשבייה תחול על כולם, כוללת נשים וטף, אלא בעצם העניין שביאתם לשם באוניות יהיה בשבייה. אז אם רש"י רוצה רק להסביר את עצם העניין שאנחנו נחזור לשם בשבי, אז לכאורה רש"י היה צריך להגיד את זה על המילה וישיבך, מה זה קשור למילה באוניות? עכשיו בא הביור. ההסבר לכך הוא. מה ההסבר כאן בכל דברי רש"י על התוכחה? מה רש"י בעצם רוצה להעצים לנו? רש"י מפרש שכל הפרטים בפסוק אינם רק פרטים של תוכחה כללית אחת שיחזירו את ישראל למצרים, אלא שכל אחד מהם מוסיף תוכחה נפרדת. רש"י רוצה להעצים לנו לפי הפשט את הקושי בתוכחה. זה לא רק אמירה כללית שנחזור למצרים, אלא יש כאן פרטים שכל פרט הוא מעצים את התוכחה. לכך מסביר רש"י שהפירוט שבפסוק, באוניות, בדרך אשר אמרתי, הוא עניין נוסף. בנוסף לפורנות שבעצם ההגליה למצרים, תהיה גם הדרך לשם גרועה ביותר. וזאת בשני פרטים. זאת אומרת, הפסוק לא רק מדבר על עצם העובדה שאנחנו נחזור למצרים, אלא הפסוק אומר שהמסלול יהיה מאוד קשה. והקושי של המסלול יהיה א' באוניות, מה הכוונה באוניות? בשבייה. כלומר, מה הנקודה הזו מעצימה את הקושי? לא, זו בלבד שבמצרים הם יהיו שבויים, הרי שגם את הדרך למצרים הם יעברו כשבויים באוניות. כל אחד מבין שמי שנמצא בשבי זה מצב של סבל ואיסורים קשים כל הזמן. אז הפסוק אומר, ושפחה השם מצרים, לא רק שתהיו במצרים בתור שבויים, אלא גם הדרך לשם יהיה כשבויים, באוניות. דבר זה כרוך בצער רב ובאיסורים רבים, יותר מן ההליכה לשבי דרך היבשה. למה? כי באוניות מצויים יותר תחת מרותם של השובים, כפי שרואים זאת בפשטות. כשאדם נמצא באונייה, אז הוא יותר חסר אונים. אין לו מפלט לאן לברוח, והשובים שהם הבעלים עליו, האיום שיש עליו כל רגע, הרבה יותר קשה, ויכול כל רגע אפשר לזרוק אותו מהחלון לים. אז זאת אומרת, הקושי להיות כשבוי בדרך, באונייה, הוא הרבה יותר קשה. כך מובן, מדוע אין רש"י מסביר כבעלי התוספות. מה בעלי התוספות אמרו? בעלי התוספות אמרו שהמילה באוניות, למה היא מחמירה את השבי? כי זה כולל גם את האנשים ואת הילדים הקטנים, כמו שאמרנו קודם. רש"י לא מסביר כך, למה? שכן, בנוסף לכך שמפשטות יכולים גם טף ונשים ללכת ברגל איתם, קודם כל מי אומר שאי אפשר לקחת בשבי ילדים קטנים? הכי יותר לאט, אבל יכולים ללכת בשבי, כפי שהיה ביציאת מצרים. הרי ממצרים יצאו נשים וטף וילדים, אז יצאו ממצרים. הרי שלפי פירושם יוצא שהגליה באוניות אינה פורענות בפני עצמה, אלא היא רק מחמירה את הפורענות הכללית של ושבחה מצרים, שהיא תכלול את כולם. לפי זה היה צריך להיכתב מלכתחילה, וישיב השם כולכם וכדומה, ולא להוסיף זאת כעניין חדש, לפי בעלי התוספות, הפרט של באוניות הוא רק פרט טכני, להגיד לי, לרמז לי, שכולם יהיו שם. התורה יכולה לכתוב את זה, וישיב השם את כולכם. אבל זה שכתוב באוניות, לפי פירוש רש"י, זה מוסיף מדרגה בתוכחה. זה אומר שהקושי הוא לא רק שנחזור למצרים כשבועים, אלא שבדרך גם נהיה כשבועים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. הם יגלו למצרים בדרך שבה הלכו לפניכם, דרך המדבר הגדול והנורא, נחש, שרף והקרב, וצמאון אשר אין מים, וכמובן בפשטות ללא הניסים והחסדים שהיו בהליכה הראשונה במדבר, שבגלל זאת הבטיח הקדוש ברוך הוא שבאותה דרך לא תוסיף עוד לראותה. ומובן העונש והנורא שבהליכה בדרך זו. זאת אומרת, הפסוק אומר על המסלול שתי דברים קשים. המסלול יהיה בשבי באוניות, והמסלול יהיה במדבר. איך משלבים את המדבר באוניות ביחד? חוזרים למצרים דרך הים, או חוזרים למצרים דרך היבשה? יש למטה ב-26, לפי זה בית עניינים בדרך. א', במקום שצריך ללך דרך הים, תהיה לך באוניות. ב', רוב הדרך יהיה בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, דרך המדבר. ועל דרך יציאתם ממצרים, שהיו בית העניינים, דרך הים, בקריאת ים סוף, ודרך המדבר. זה שתי הדברים האלה. רש"י אינו צריך לציין זאת בפירוש, כשם שהיינו צריך לבאר את הכללה החמורה שבשבחה של מצרים. כי רש"י הסביר זה עתה, רש"י הסביר את זה לא בפרשה שלנו עצמה, רש"י הסביר את זה לפני כן, כמה פרקים קודם, רש"י כותב את הלשון, שאין מיירים את האדם, אלא בדבר שהוא יגור ממנו. כמה פסוקים קודם, כן? כשאדם רוצים להפחיד אותו במשהו, אז אתה מפחיד אותו בדבר שמפחיד אותו. אם אתה אומר לו בשבחה של מצרים, סימן שרק השמיעה של המצרים מפחידה, והמסלול מפחיד, וזה מספיק. בדיוק כמו עצם החזרה למצרים, כך גם הדרך למצרים היא לגבי ישראל דבר שהוא יגור ממנו. ומילא, מה התקדמנו פה? שרש"י בעצם מלמד אותנו שבדברי התוכחה בפסוק אין רק אמירה כללית שנחזור למצרים, אלא כל פרט בפסוק מעצים את קושי התוכחה. דהיינו שהמסלול יהיה מאוד קשה. גם המסלול הימי יהיה קשה, וגם המסלול היבשתי יהיה קשה. לפי זה מובן גם פירוש רש"י על המילים שבהמשך הפסוק. והתמכרתם שם לאויביך. מה אומר רש"י על הפסוק הזה? קראנו את זה כבר קודם. אתם מבקשים להיות נמכרים להם, לעבדים ולשפחות. שמשמעותו שלא תרצו להימכר על ידי מוכרים אחרים, אלא בעצמכם, כפי שמסביר רש"י בקטע שאחר כך. מה פירוש והתמכרתם שם לאויביך? היהודים פשוט הסתובבו והתחננו שיקנו אותם לעבדים ולשפחות. שהרי לכאורה תמוע. זה סותר את פירושו שהם יובלו למצרים בשביה ולא במצב שיוכלו למכור את עצמם ורק על ידי מוכרים אחרים. שאלת השאלה איך קרה פתאום כזה דבר? לקחו אותם בשבי ופתאום הגיעו למצרים ויש להם עצמאות, הם הולכים למכור את עצמם? מה קורה פה? וכן אינו מובן. אכן, מדוע מדגישה התורה והתמכרתם ולא על ידי מוכרים אחרים. בעוד אשר בהמשך נאמר שבאין קונה, מפני שיגזרו עליך ארץ וכיליון, ולא חשוב כלל מי ימכור אותם. למה התורה צריכה להגיד והתמכרתם שאתם מבקשים למכור את עצמכם? הרי בסוף לא קונים אתכם. אז מה זה בכלל משנה הנקודה הזו שהתורה צריכה להדגיש מי מנסה למכור אותם? האם הם לבד מנסים למכור את עצמם? או שהשובים מנסים למכור אותם? למה זה כל כך חשוב? אלא הסבר לכך הוא, כיוון שכל פרט מוסיף לתוכך עניין בפני עצמו כדי לאל, כיוון שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שרש"י מלמד אותנו, שכל מילה בפסוק מעצימה את התוכחה, מסביר רש"י שאין מדובר בפסוק על מכירה על ידי מי שמוביל את ישראל לשבי, שזוהי איננה כללה חמורה כל כך, ואין זה עניין בפני עצמו, אלא שהמצב בשבי נעשה גרוע כל כך, עד אשר א' אתם מבקשים להיות נמכרים להם, לעבדים ולשפחות, אתם בעצמכם תרצו להימכר לעבדים ולשפחות על ידי בקשה מן השובים, ובעת יותר מכך למי? לאויביך. זאת אומרת שרש"י במפורש מסביר את התיאור של המתמכרתם להעצים את הבעיה. דיינו, לוקחים אתכם למצרים בדרך קשה, דרך הירשה ודרך הים בקושי. הגעתם למצרים כשבועים, במצב השבי כל כך גדול, שאתם מתחננים לשובים שיתנו אפשרות שימכרו אתכם לעבדים ולשפחות. ולמי אתם מבקשים שימכרו אתכם? לאויביך, לאויבים שלך. זה מעצים את המצב הירוד שהם יהיו שם.
למה? השובים לא היו אויבים?
הם רוצים לעבור מהשובים לתחנה אחרת. הם מבקשים מהשובים לא זרקו אותם, השובים הם עדיין מחזיקים אותם, והיהודים מתחננים לשובים, תנו לנו אופציה להיות עבדים פה, להימכר פה למי? לאויבים. וכך מובן יותר פירוש רש"י על ואין קונה כי יגזרו עליך הרג וכיליון. לפי האמור לעיל ניתן היה לחשוב שבאין קונה הוא רק המשך התוכחה הקודמת, והתמכרתם שאתם תרצו עקב המצב הנורא להימחר לא יבחר, אך ואין קונה, ואז מה קורה בגלל שאין קונה? וכך תישארו במצב הקודם בלי פירוש רש"י. מה היינו מסברים? ואין קונה ועד ומילא תישארו בשבי. לפיכך מסביר רש"י שגם כאן אין מסופר רק על התוצאה הגרועה של והתמכרתם, אלא יש כאן גם כללה נוספת בפני עצמה, שבאין קונה, למה באין קונה? לא בגלל שתרצו להימחר ואין מישהו שהשובים יסכימו שתימחרו ואין מי שיקנה אתכם. אין קונה למה? שיגזרו עליך הרג וכיליון, שיא של פורענות, ולכן נאמרים דברים אלו בסיום התוכחה. זאת אומרת, לפי פשט דברי רש"י על התוכחה, כל שלב בפסוק מעצים את הבעיה יותר ויותר. זה לפי הפשט. ככל שבעיית הכללות כאן כל כך איומות, שמתארים לעצמנו מה קורה להם, עכשיו מכאן ועד סוף השיחה נראה איך לפרש את יינה של תורה, איך יש ברש"י רמז על דברים חיוביים, ואיך שכל התוכחה בעצם היא לא כללה, היא בעצם ברכה עצומה. אז פה אנחנו נראה שלא סתם שהפסוק הזה כולו ברכה, אלא בפירוש רש"י, בכל מילה יש העצמה של הברכה. עכשיו נלך לקרוא את הפסוק עם מהפך. כל הפסוק הזה הוא פסוק חיובי ביותר. איך יכול להיות? אז נראה מפה עכשיו בסיום כאמור לעיל, רומז רש"י בעינה של תורה, כיצד דברי התוכחה הם בפנימיותם עניינים נעלים ביותר. מטרת התוכחה היא התעלות ישראל לדרגת חזרה בתשובה. אך גם לפי הפשט, למה יש עוד תוכחה לעם ישראל? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה. כן נאמר, כמו שנאמר במפורש בסוף, בפרשת ניצבים, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אז מה יקרה? והשבות אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך. זו הרי המטרה. אם המטרה של התוכחה זה התשובה, ויש לומר שלפיכך רמוז בסיום התוכחה עניין זה, של תכלית התוכחה, התשובה. כל הסיפור הזה של ושפחה השם מצרים באוניות, כל הפסוק הזה עם כל הפרטים, זה בעצם שלבים בתשובה. כל שלבים בתשובה. זה לא שלבים בתיאור היום ונורא, אלא הפוך. זה תיאור של בשורה, שבסופו של דבר עם ישראל יחזור בתשובה. וכל הפרטים בפסוק מפרשים תהליך ושלבים בתשובה. בואו נראה איך. מעלת התשובה היא, מה מעלה המיוחדת של תשובה? במיוחד שאנחנו יודעים שזו תשובה הכי מרוממת. כנאמר בגמרא, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. יש למי ששב בתשובה סוג מיוחד ונוסף של זכויות שאין אפילו לצדיק גמור. תשובה אמיתית שהזדונות נהפכים לזכויות, זה זכויות מיוחדות. ודאי. ואז כשהתשובה הזו הופכת את הזדונות לזכויות, אז זה זכויות מאוד מיוחדות. ובפנימיות העניין, גם ניצוצות הקדושה, שנופלות על ידי הזדונות אל שלוש קליפות הטמאות, נהפכים לזכויות. בעוד אשר צדיק יכול לברר ולזכך בעבודתו רק את הניצוצות שבדברים המותרים, שמקליפת נוגה, צדיק לא יכול לברר את הקליפות, שלוש קליפות הטמאות, כי צדיק לא נכשל בדברים האסורים. הצדיק מזכך רק את הדברים שהם בקליפת נוגה. לעומת זאת, בעל תשובה, יש לו יכולת לזכך גם ניצוצות שנפלו לשלוש קליפות הטמאות. ניצוצות הקדושה הנמצאים בשלוש קליפות הטמאות, נפלו למטה מטה ביותר. ומכך מובן ששורשם בקדושה נעלה ביותר. איזה ניצוץ נפל כל כך למטה? הניצוץ שבא ממקום הכי גבוה. יותר משורש הניצוצות שנפלו לקליפת נוגה. מה שנפל לקליפת נוגה, שורשו יותר נמוך ממה שנפל לשלוש קליפות הטמאות. בהתאם לכלל הידוע, כל הגבוה יותר נופל למטה יותר. ולכן, כאשר הופכים ניצוצות אלו לקדושה, כאשר מצליח הבעל תשובה לקחת את הניצוצות הכי עליונים, שנפלו הכי נמוך, ושהוא מצליח להפוך את זה לקדושה, נמשך ויורד לעולם אור עליון יותר. ודאי, תשובה נעלית שהופכת זדונות לזכויות. עכשיו נבין איך רואים בפסוק את התהליך הזה. זהו הפירוש הפנימי לפסוק ושבחה השם מצרים. מה הפירוש ושבחה? המילה ושבחה זה לשון תשובה. מה זה ושבחה השם מצרים? שתכלית כל דברי התוכחה רמוזה בסיומם. ושבחה מלשון תשובה. להביא לידי המעלה של תשובה הנרמזת בהמשך הפסוק והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות. מה הפירוש? שמדרגת שם, כתוב בליקוטי תורה שהמילה שם בדקדוק, שם זה לשון נסתר, נכון? שזה מרמז על מקום הקליפות, על מקומות הרחוקים. אויביך, זה ברור שהכוונה היא הקליפות. אז מה התכלית של היהודי? והתמכרתם שם לאויביך, מבררים את ניצוצות הקדושה. יהודי יורד ושפחה השם מצרים, ומה אתה עושה במצרים? אתה הופך את הניצוצות הירודים שנפלו שם לאויביך, אתה מעלה אותם. אמרנו קודם שכשיהודי מעלה את הניצוצות הכי עמוקים, הכי גבוהים, שנפלו הכי עמוק, מה קורה? נמשך לעולם אור יותר עליון. גם זה מרומז כאן. ועל ידי כך נגרם, ואין קונה, אז מה זה ואין קונה? לא ואין קונה, אלא לקרוא את זה ואין קונה. על דרך, כשני הפירושים, על אין מזל לישראל. כשאומרים אין מזל לישראל, אז הפירוש הפשוט הוא אין מזל לישראל, בלשון שלילה, אין ליהודי מזל, אבל למה אין ליהודי מזל? כי הוא מעל המזל. יש פירוש נוסף, איך לקרוא את המשפט הזה? בלשון חיובית. אין מזל לישראל. שמהו המזל של ישראל? העין. מבחינת העין הוא המזל של ישראל. זה דבר גם פה. ואין קונה, אפשר לקרוא את זה במובן השלילי, אין קונה, אפשר לקרוא את זה גם, ועין קונה. עין זה מדרגה גבוהה מאוד. יש מעין, וחוכמה מעין תימצא. עין זה הבחינה הגבוהה. שעין הוא קונה. מה הכוונה? המשכת וגילוי דרגת עין, הנעלית מדרגת קונה. כידוע שקונה הוא בעולם האצילות, כהסבר של ברוך קונך, שאומרים בקידוש לבנה, ועין נעלה מהאצילות. אומרים, ועין קונה. ועין קונה, פירושו אתה תקבל דרגת עין, שיותר גבוהה מדרגת קונה. אז יוצא שרש"י מרמז לנו בדבריו, את הצד החיובי שיש בכל התהליך הזה. התמכרתם שם לאויביך, אתם תגיעו לשם, להוציא את הניצוצות שחבויים במקומות הכי נמוכים, והגילוי האלוקי שיהיה לכם יהיה הכי גבוה. וכל זאת נגרם באמצעות עבודת התשובה. בגלל שהעבודה של יהודי, עבודת התשובה, יש לו כוח כזה גם להפוך את הניצוצות לטוב, וגם להמשיך עליו אור אלוקי כל כך גבוה. וכך מוסיף רש"י, בעינה של תורה, עניין פנימי יותר. ישראל, זאת אומרת, עכשיו אנחנו הולכים להסביר את הקטע הבא ברש"י. עד כאן הסברנו את הקטע הראשון. עוד אוניות. עוד מעט נגיע לאוניות. עד עכשיו הסברנו את הקטע, מה הפירוש שהתמכרתם, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות. שזה הקטע הראשון, שעדיין לפני רש"י. זה עדיין לא אמרנו רש"י. זה עדיין הפסוק. זה הרי כתוב הפסוק. התמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות, זה הפסוק. אז הסברנו את הפסוק בצורה חיובית, שהפסוק מדבר על המעלה הגדולה מאוד שקורה כאן. זה הפירוש הפנימי בפסוק. עכשיו נראה מה רש"י מוסיף על זה. וכך מוסיף רש"י בעינה של תורה, עניין פנימי יותר. ישראל הם חלק אלוקם ממעל ממש. ולכן אי אפשר לומר שכל תכלית ירידת התוכחה היא למען התעלות הניצוצות בלבד, אלא גם ובעיקר למען התעלות הנגרמת לישראל עצמם. זאת אומרת, לפי הפשט של הפסוק, איך שאנחנו מסבירים את זה בצורה חיובית, אז אנחנו מבינים שהיהודי ירד ונכשל, חטא, הגיע לשלוש ליפות הטמאות. מה הייתה המטרה של כל זה? שכשהוא יחזור בתשובה, הוא יחזיר ויעלה את הניצוצות שנמצאים שם. אז יוצא שכל המסלול של היהודי היה רק בשביל להביא תועלת למי? לניצוצות. בא רש"י, שהוא מסביר את יינה של תורה, בא רש"י להוסיף שמי שמרוויח בכל התהליך זה לא רק הניצוצות. מי שמרוויח בכל התהליך זה גם היהודי עצמו. כידוע, התשובה גורמת התעלות נשגבה ביותר בין ארוך, לא רק בחפצה, דהיינו בניצוצות הקדושה, אלא גם בגברה. הניצוצות, התשובה, לא רק מעלת הניצוץ, התשובה גם מעלת הבן אדם, שהבן אדם נהיה יותר מרומם, אלא גם בגברה. ואת פרטי ההתעלות מסביר רש"י בפירושו על והתמכרתם ועל ואין קונה. יוצא שלפי הפסוק, כמובן בפירוש הפנימי, לפי הפסוק אנחנו מדברים שמי מתעלה כתוצאה מעבודת התשובה? הניצוצות. כל פירוש רש"י, מה הוא בא להוסיף? מה עם ישראל מתעלים על ידי זה? מה עם ישראל מקבלים על ידי זה? איפה רואים ברש"י את התוספת? והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות, זה מה שהפסוק אומר. מה אומר על כך רש"י? אתם מבקשים להיות נמכרים. מה רש"י מוסיף במילים האלה? אתם מבקשים להיות נמכרים. מה התוספת? נראה. מעלתה של עבודת התשובה היא שבאמצעותה נעשה יהודי עבד להשם, ומעלתו של העבד מתבטאת באתם מבקשים להיות נמכרים. עבודת התשובה היא שבאמצעותה נעשה יהודי עבד להשם, ומעלתו של העבד מתבטאת באתם מבקשים להיות נמכרים. עבודה בכוח עצמו, אין זו עבודה בדרגת בנים, עבודת הצדיקים, שעבודתם והתקשרותם לאלוקות הם טבע בנפשם, כי משיכתם לאלוקות אינה נובעת בעיקרה מיגיעתם ועבודתם, אלא מלמעלה, מאלוקות. הצדיק, העבודה שלו, זה מה שנקרא, זה לא חידוש, זה טבעי, זה הצדיק. מה המעלה של הבעל תשובה? אתם מבקשים, זה בא ממך, אין לך פוטנציאל לדבר. לא נטוע בך, אתה פועל את העניין. לעומת את עבודת בעל תשובה, שבגלוי הוא מרוחק מאלוקות, איננה מלמעלה, מצד אלוקות, במני שהוא נהנה מכך ונמשך לעבודה הזו. אדרבה, זהו ההפך מטבעו אתה. הבעל תשובה, מה גרם לו לחזור בתשובה? הרי בוודאי שהכל בסייעתא דשמיא, בוודאי שהכל בהתערותא דלעילא, אבל הוא לא מרגיש את הדחף מלמעלה, כי הרי הוא רחוק. פתאום הוא מחליט, כל בעל תשובה מספר לך, אני אספר לך מתי זה קרה לי, ואיך חשבתי, ומה גרמתי, ומה החלטתי. זאת אומרת, הבעל תשובה מרגיש בעבודה שלו, וזה אמיתי מצד ההרגשה שלו, שמה גרם לו את השינוי, זה בא ממנו. אתם מבקשים להיות נמכרים, וזוהי הדרך העיקרית של עבודת השם. כעבד שאינו מבצע את עבודתו מתוך רגשותיו כלפי האדון, אלא להפך, זהו ההפך מתכונותיו, והוא מתמסר לשירות אדונו בכוח עצמו מתוך קבלת עול. הצדיק רואה את העונג האלוקי, אז מה שגורר אותו לעבודה, מה שמושך אותו לעבודה, זה לא מצידו, זה האדון מושך אותו. כמו שנאמר, על עם ישראל כפה לאמר כגיגית. הקדוש ברוך הוא גילה להם אהבה כזו גדולה, אז הם נמשכו על זה, לא יכלו להגיד אחרת. עבודת העבד, מה זה עבודת העבד? אתה לא רוצה, אתה לא מרגיש את הכיף שבזה, ובכל זאת אתה עושה. זאת אומרת, כל העשייה שלך זה מצד הביטול של האדם, מצד זה הכוח עצמו של האדם. כך מגלה רש"י בפירושו את המילים ואין קונה. מה זה ואין קונה? לפי הפשט הסברנו מה זה ואין קונה, בלשון חיובית, ואין קונה, שאתה מתגלה לך דרגת העין שהיא יותר גבוהה מדרגת הקונה. מה אומר רש"י על המילים ואין קונה? אמרנו שרש"י מעצים בעינה של תורה ואומר עומק יותר גדול בחיובי. מה אומר רש"י על המילים ואין קונה? כי גזרו עליך הרג וכיליון. לפי הפשט זה נורא. אף אחד לא יוצא לקנות אותך מלעבדים, כי יגזרו עליכם, לא עלינו, הרג וכיליון. אבל לפי החיובי, לפי הפנימיות, שזה רק אמירה חיובית, וכאן מדובר על עבודת התשובה, שהיהודי מעלה את עצמו, מעלה את הניצוצות, מקבל את הגילוי של העין, מה זה יגזרו עליך הרג וכיליון? זה עניין העלה יותר הקיים אצל ישראל, באמצעות עבודת התשובה. מה הכוונה? המשמעות הפנימית, של הרג וכיליון, לפי הפשט הרג וכיליון, זה לא עלינו, רוצים לחלות אותך. מה הפירוש הפנימי? שהיהודי שרוי ביותו בחיים בעולם הזה הגשמי, באלך רוח של הרג כלפי תאוותיו ועברו, אלך רוח של יציאה מן העולם ושל כיליון, קלטה נפשי, קלוט הנפש לאלוקות. היהודי מתגלה אצלו שכל העבר שלו מבחינתו הרג, הוא לא בטל ומבוטל, לא שריר ולא קיים. מה היחס שלו לקדושה? קלטה נפשי לאלוקים. הרג זה יחס לעבר שלו, כיליון זה יחס לעתיד. כלומר, כאשר הוא נמצא בעולם הזה, נשמה בגוף, הוא מגיע לדרגה נעלית ביותר, שאליה מתעלה נשמה בצאתה מן הגוף. בדומה לפירוש של תורת החסידות על דברי המשנה, בפרקי אבות כתוב, בין 100, הולך בין 40 לבינה, מ-50 ליצה וכולי, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. אז בשפה המדוברת, אנשים קוראים לאדם זקן, אוי ובוטל. אוי ובוטל, בנו את זה מהלשון הזו של המשנה, עבר ובטל, היינו, הוא כבר בלי, אין לי מי לדבר. אבל מה הפירוש החסידי על המשנה הזו? הוא כבר הגיע לכל 100 הדרגות השונות, הגיע לגיל 100. זאת אומרת, הוא זיקח את כל הכוחות שלו. 10 כפול 10 זה 100. וכבר זיקח את כל 10 הכוחות הנפש שלו. אשר כל אחד מהם כלמול מ-10 דרגות. הרי הוא עבר ובטל מן העולם. הוא מסתכל על העולם, צוחק על העולם. העולם, תאוות העולם, לא מדברים אליו כבר. מתו. לא שהוא בטל מן העולם. העולם בטל ממנו. הוא נעלה לחלוטין מן העולם. לכן כאילו מת. עד אשר הוא יכול לראות אלוקות גם בעולם הזה למטה. אמנם לא יראני האדם וחי, וכתוב בחייהם אינם רואים, אבל במיטתם רואים. הוא מת. הוא רואה. מה פרוש הוא מת? התאוות אצלו כבר מתו. אז במילא הוא כמת. בצד החיובי של המת. אך בכל זאת, כיוון שהוא כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, הרי הוא רואה גם בחייו, כאשר נשמתו בגופו, את מה שבמיטתם רואים. זה מה שאומר רש"י לפי הפנימיות, לפי עינה של תורה, בפסוק התוכחה האחרון, שואין קונה, העין מתגלה עליך, ובמילא מה קורה לך כשמתגלה עליך העין? יגזרו עליך הרג וכיליון. הרג זה ביטול של העולם, של העבר, וכיליון זה הקלות הנפש ל... לקדוש ברוך
הוא.
זה ברסי הברכה בפרשת כתבו. האמת היא שלא רק התוכחה עצמה היא למען התעלות לדרגת התשובה, אלא גם הגורם לה הוא למען תכלית זו. זאת אומרת, לא רק התוכחה נאמרה כדי שהיהודי יתעורר וירצה לחזור בתשובה, אלא יותר מזה, גם החטאים נוצרו בעולם בשביל שהיהודי יחזור בתשובה. תודה הרבה יותר עמוקה. ככה בפשט החטאים זה דבר שאדם הלך בדרך לא טובה, עכשיו באה תוכחה לעורר אותו לתשובה. והרבה גם הגורם זה בא בעצם רק בשביל שהוא יחזור בתשובה. כלומר, בגלוי באה תוכחה עקב חטאים, שחוטים ישראל, וכל החטאים איך הם באו? בפשטות, בבחירתם החופשית. יהודי בחר בבחירתו החופשית לחטוא, לכן מגיע לו עונש, ואם הוא מתגבר שכר, אני לא יכול להאשים את הקדוש ברוך הוא בחטאים שלו. ובכל זאת, אבל בפנימיות, בא גם עניין זה מלמעלה. זה שיש חטאים, זה חלק מהתוכנית שהקדוש ברוך הוא יצר בבריאה. הוא שתל בתוך הבריאה את החיידק הזה, את היצר הרע, כדי שהיהודי יזכה לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא מביא את ישראל למצב זה, כדי שיתעלו לדרגת התשובה. וגם זה מרומז בפרשה שלנו. איפה? דבר זה נרמז בתחילת הפסוק. ושבחה השם, והצברנו מה זה ושבחה השם, המילה ושבחה זה יחזיר לך בתשובה, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. מה הפשט של המילים? זה על מצרים. מה הפנימיות של המילים? באותו דרך שאני אמרתי לך לא, אל תעשה אותה. מה זה הדרך שאמרתי לך לא תוסיף לראותה? חטאים. אז אומרים, גם הדרך הזו שאמרתי לך שאל תעשה אותה, למה היא קיימת? בגלל ושבחה. גם הליכתם של ישראל בדרך האסורה, אשר הקדוש ברוך הוא הזהיר לא תוסיף לראותה, קשורה בפנימיות בהנהגה מלמעלה, ושבחה השם במטרה להעלות את ישראל אחר כך לדרגת התשובה. איפה זה, איפה מרומז כזה סוד? איך אנחנו יכולים לפרש את הפסוק? כזה דבר, איזה משהו כזה עוצמתי, לבוא ולומר שהחטאים גם הם מתוכננים בשביל התשובה, ואת זה מסביר גם רש"י. איפה? על המילה באוניות אומר רש"י, בשביה. בפשט, רש"י בא לתאר, כמו שאמרנו קודם, את הקושי של ההליכה למצרים, שנלך כשבויים, אבל בפנימיות, שירידת ישראל למצרים, זה שירדת למצרים, אתה ירדת בשביה. הכריחו אותך. כאילו לא היית רוצה לרדת לשם. כמו אדם שהולך בשבי, זה נגד רצונו. גם זה שירדת בחטאים, זה בשביה. נשבית בידיים של היצר הרע, שהקדוש ברוך הוא שתל אותו, שהוא ייקח אותך בשבי. יש לו בחירה, בוודאי. אבל בסוד העניין, תדע לך שכל זה הוא בשביל התשובה שתבוא אחר כך. שירידת ישראל למצרים, למצרים ולגבולות, לאלם ולהסתר, אינה מרצונם של ישראל. כאילו היהודי לא היה רוצה את זה. אלא בשביה. הקדוש ברוך הוא מוליכם לשם בעל כורחם כדי לעלותם לדרגת התשובה. אילו זה שהיהודי חוטא, זה בשביל שהוא יוכל לחזור בתשובה אחר כך. זו אמירה מאוד קשה ומאוד...
גם בדרך, הדרך המסוימת, לא?
הדרך של החטאים, זה הכוונה. באמת, שיהודי צריך לדעת שכל המסלול קורה רק בשביל שבסופו של מסלול מגיע לתשובה. לפי כל האמור אפשר להבין גם את פירוש רש"י באוניות בספינות. לפי הפשט מה אומר רש"י? באוניות בספינות. ומה זה ספינה? סוג של אונייה. נו, אז מה רש"י יוסיף לנו? שאין זה הפירוש רק המילה אוניות. לפי הפשט, כאילו רש"י מיותר מה הוא אומר. אבל לפי הפנימיות והסוד נבין מה רש"י רוצה להגיד כאן. אלא בכך רומז רש"י, שלפי המשמעות הפנימית של הפסוק, שאותה מגלה רש"י בעינה של תורה, קשור לכאן העניין של האוניות, כפי שהוא מתורגם לספינות. מראה שאני רוצה שתדע שאוניות כאן לספינות. מה אתה רואה בספינות? ההסבר לכך. האוניות מגינות על האדם בעוברו במי ים או אגם. וכך ברוחניות. כאשר יורדת הנשמה למטה, למים הזידונים של העולם הזה, היא זקוקה להגנה מטביעה בתוכם חס ושלום. וזה באמצעות הספינות. עבודת התורה והמצוות כמוסבר בכמה מספר מקומות, כמו נוח, שמה הגן עליו מהמבול? התיבה, כמו שבעל שם טוב אומר, שהתיבה זה כמו תיבות מילים, תיבה זה כמו המילים של התפילה, שהיא הייתה הגנה של יהודי שמגן עליו, התורה והמצוות מגן עליו מהעולם. בכך יש שתי דרגות. אוניות, מה זה במילה אוניות לספינות? אוניות זה בלשון הקודש, הספינות זה בתרגום. זאת אומרת, ישנם שני סוגי הגנות שמגנים על היהודי מהמים. להגנה אחת קוראים אוניות. זה שמו של האמצעי המגן בלשון הקודש. כלומר, מה זה ברוחניות? עבודת התורה והמצוות כפי איך שהיא נעשית בעולם הקדושה. כשאדם נמצא כל הזמן בסביבה של קדושה, הוא נמצא באוניות, במילה שאומרים אותה בלשון הקודש. לעומת זאת ספינות, מה זה? שם זהו בשפת התרגום. כלומר, כפי שמתבטאים הדברים בעולם של תרגום, של 70 האומות, שצריך לזכחו ולהופכו לקדושה, וזוהי עבודת התשובה. הפיכת הזדונות לזכויות. רש"י אומר שכאן מדובר אודות תיקון מצב של ירידה עקב חטאים. רש"י אומר, הרי כל הפסוק כאן בא לרמז לנו על המהפך, שיהודי צריך להפוך את הניצוצות שנמצאים בשלוש לבות הטמאות, שיהודי מגיע לעבודת התשובה, אז יהודי צריך להפוך גם את הספינות, לא רק את האוניות. יהודי נמצא בעולם לא רק באונייה. אם יהודי היה רק באונייה, מצוין. אז הוא היה כל הזמן בתורה ומצוות בלבד. יהודי נופל גם לספינה. ספינה זה בלשון תרגום, ב-70 לשון. זאת אומרת, זה מראה על הירידה שלו ושבחה השם מצרים באוניות. אומר רש"י ושבחה, תחזיר אותך בתשובה, באוניות בספינות. גם הירידה שלך למקום של 70 לשון, זה גם בשביל ושבחה השם. וזוהי עבודת התשובה, הפיכת הזדונות לזכויות. רש"י אומר שכאן מדובר אודות תיקון מצב של ירידה עקב חטאים. בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה. ולכן יש צורך לעבודה ולהגנה המתבטאת לא רק באוניות אלא גם בספינות. יהי רצון שעל ידי לימוד יינה של תורה ופנימיות התורה של דברי התוכחה יתגלה בקרוב ממש הטוב אשר בפנימיות דברי התוכחה. וטוב הנראה והנגלה, שכל אחד יראה זאת בעיני בשר, בטוב הנראה והנגלה, ובני חי ומזון הרוויח, וכל הכללות יחולו על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך, וכל יהודי בתוככי כלל ישראל ייכתב ויחתם בכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, ועד לברכה הכללית, ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.